אוקיי, תודה רבה. תודה רבה לענת ולדורון. אבל מתישהו נצטרך לעסוק מאיפה הליבני שלכם והליבני שלי.
וכן,
מה המקור באמת?
אין קשר משפחתי שידוע לנו, ואנחנו נשמח לברר את זה בהזדמנות.
מה המקור?
אנחנו פשוט מעריכים.
זה רגע, זה שלך? שלא. ומה המקור? לא, אז אתם מהלבן, אתם מהלבן, אני מעץ הליבני. זה שני דברים שונים. טוב, רימה, קודם כל תודה ללאה גפן. אני מוכרחה לומר שככה הייתי מתפנה, אבל במהלך קמפיין אנחנו עושים דברים, במהלך קמפיין אנחנו נאלצים לעשות דברים מאוד מאוד משונים, והיום נאלצתי במשך שעתיים לעמוד במטבח ולבשל תוך כדי זה שמצלמים אותי לידיעות אחרונות על מה אני עושה במטבח או משהו כזה, אז אני הכנתי פלפלים ממולאים. אז עלי גפן אני כבר לא צריכה הערב, אבל תודה. כן, אז אנחנו באמת במהלך קמפיין ואנחנו עושים דברים שבדרך כלל פחות צבועים, אבל הדבר שהכי חשוב, וזה בעצם הדבר העיקרי שמחבר בינינו מעבר לשם ולעריכת הדין ולכדורסל, אני חושבת שהדבר שמחבר את כל האנשים שנמצאים כאן הערב, זה קודם כל התחושה שמדינת ישראל הולכת לכיוון לא טוב, האמונה שאפשר לשנות את הדרך ואת המסלול שמדינת ישראל עכשיו נוסעת בה, והשותפות, כך אני מקווה, בדרך שאני גם אציג אותה לפניכם הערב. ואני באמת מסתובבת עם תחושה מאוד מאוד קשה במהלך השנים האחרונות. זאת אומרת, שלא יובן לא נכון, אני כבר הרבה שנים בפוליטיקה, הדרך הזאת שאציג בפניכם היא מלווה אותי, זה היה בסיס כניסתי לפוליטיקה בשנת 1995, כשהארץ סערה בין שני מחנות, מחנה אחד דיבר על ארץ ישראל ואף שעל, המחנה השני חיכה שיפול עלינו המזרח התיכון החדש, ואני הייתי עורך הדין, דרך אגב אני מאוד אוהב את המקצוע, התמחיתי בנדלן, דרך אגב הקמתי את היישוב צורן לא רחוק כל כך מכאן, העברתי את כל השלבים מאז שהיה קרקע חקלאית, ובעצם אמרתי, הקול שלי לא נשמע. כשהקול שלי היה מבוסס על בסיס מערכת הערכים של ההורים שלי, חברי האצל, אבא שלי קצין המבצעים, אמא שלי לוחמת ממש, ובעצם התפיסה שלהם הייתה של ז'בוטינסקי. שתי גדות לירדן זו שלנו, זו גם כן, נכון, אבל אחר כך בשיר גם היה, שמרווה לו משפע ואושר בין ערב ובין נצרת ובני, שוויון. הערכים עליהם אני גדלתי וחונכתי היו גם ארץ ישראל, גם הזכות וגם שוויון לכל אזרחי המדינה. זה היה המקור. עכשיו, אני התרחקתי מפוליטיקה כל השנים, אבל בשנת 95, ביום הכיפורים, ממש למען האמת, אמרתי, אוקיי, הכל הזה לא נשמע, כן, יש לנו זכות על הארץ, אבל כדי לשמור על מערכת הערכים שלנו, אנחנו נצטרך לחלק אותה, ואני מודה שאחר כך הסתכלתי על הסכמי אוסלו, וכעורכת דין אמרתי, רגע, זה מין זיכרון דברים, זה לא באמת הסכם, לא הייתי נותנת ללקוח שלי למכור דירה יד שנייה ולתת את המפתח בלי לקבל את כל הכסף, צריך לשפר. ואז החלטתי בעצם להיכנס לפוליטיקה, והדרייב הזה מלווה אותי כל השנים. אבל השנים האחרונות, בעצם מאז מערכת הבחירות של 2015, קרו כאן תהליכים שהסיפור הוא כבר לא האם אפשר להגיע להסכם או לא, האם אפשר להיפרד או לא, האם יש פרטנר או אין פרטנר. הסיפור שקורה היום במדינת ישראל זה תהליכים שמייצרים קודם כל, כמו שאמר נתניהו במערכת הבחירות הקודמת, אויבים מבית וחציית קווים אדומים, שבסופו של יום בעצם ישראל כבר לא תהיה הדמוקרטיה שאנחנו מכירים. ישראל לא תהיה דמוקרטיה בכלל. אין דמוקרטיה בלי תקשורת חופשית, בלי מערכת משפט עצמאית, בלי שומרי סף, בלי ממשלות עם איזונים ובלמים, אבל במדינת ישראל שבה שרת המשפטים אומרת, דמוקרטיה, הרוב קובע, תנו לנו למשול. עורכי הדין, היועצים המשפטיים, אלה שמרימים את הדגל כששר עושה משהו לא תקין, הם מפריעים לנו בדרך. והחיבור הזה של תפיסה קיצונית, דתית, משיחית, שרוצה לקחת אותנו לסיפוח של יהודה ושומרון, יחד עם ראש ממשלה מושחת, שמבחינתו כל הסיפור של בגץ שעניינו יובה בפניו, ובתי המשפט שעניינו יובה בפניהם, ויועץ משפטי לממשלה שאמור להכריע, ומשטרה שחוקרת, כל זה הוא רוצה להוריד מדרכו, כשהקבוצה הימנית קיצונית, אלה אותם אנשים שמפריעים להם לספח או לנהוג באי שוויון כלפי הערבים. זה הסיפור שקורה לנו. אז במשפט אחד במערכת הבחירות של 2015, נתניהו אמר הערבים, נוערים, אוטובוסים של עמותות שמאל במימון ממשלות זרות, ובמשפט אחד הוא הניח על השולחן את האויבים של התומכים שלו. ובבחירות האלה לא ערבים ינהרו, אבל העיתונאים ינהרו באוטובוס שמארגן היועץ המשפטי לממשלה, ולנסוע ברחובות ישראל ולראות את התמונות של העיתונאים נמצאים על בילבורדס, ואפילו אף אחד לא מפחד, וראש הממשלה אומר, כן, זה אני. תראו מה זה עושה לנו קודם כל כחברה, כי דמוקרטיה, כשמדברים על דמוקרטיה, זה נראה איזה משהו כזה, כאילו אני עכשיו מתחילה דיון בשנה א' באוניברסיטה, או בשיעור אזרחות בתיכון. תחשבו, הרי אנחנו מאוחדים בימים קשים. כשאומר יו"ר הקואליציה, לא אמסלם, דוד ביטן אומר היום, שמאלני זה לא לגיטימי. עכשיו, אנחנו חיים פה ביחד. אנחנו באמת, יש לנו איומים מבחוץ. והילדים שלנו משרתים ביחד. והם רצים לתוך חפירה כזאת של החמאס מנהרה כדי למצוא את החבר שלהם. והם מסתכנים בשביל החבר שלהם. מה יהיה הדבר הבא שהם ישאלו? הלו, סליחה, למי אתה מצביע? אז קודם כל זה דבר שהורס את החברה הישראלית. והדבר השני, באמת, זה לחתוך את כל היסודות עליהם נמצאת הדמוקרטיה הישראלית. ולכן, מעבר לעניין המדיני שאני גם אדבר עליו, כי הוא בוער בי בין היתר, כי קרו עוד דברים שאף פעם לא חשבתי שיקרו. רבותה, התחיל תהליך סיפוח. פשוט לא כל כך מודעים לחקיקה שכל יום הייתה לנו בכנסת. סמוטריץ' לקח את כל הקרקעות ביהודה ושומרון והעביר לחטיבה להתיישבות. שהחטיבה להתיישבות זה ממשלת הבית היהודי, שיור בני עקיבא לשעבר נמצא בראש, ואין עליהם שקיפות, ויש חקיקה שהם גם לא צריכים לדווח, ויש את חוק ההסדרה שמכשיר את הלא חוקי, וכולם הם הולכים ומצביעים על זה, מתוך הכשרת דברים שבמשך 50 שנה לא נגעו בהם. אפשר להגיד שזה טוב שלא נגעו, או רע שלא נגעו, אבל ככה, כשאנחנו מתקשקשים בינינו לבין עצמנו, יש פרטנר, אין פרטנר, כן צריך לעשות צעד, לא צריך לעשות צעד, הם כבר לא שם. ודרך אגב, מבחינתם לעזאזל הכל. אני מספרת לכם שלפני שנחקק חוק ההסדרה, שהחוק שמכשיר את כל ההתנחלויות הלא חוקיות, שר אחרי שר עבר היועץ המשפטי לממשלה ואמר, אל תחוקקו את החוק הזה כי הוא לוקח אותנו לבית הדין הפלילי בהאג. אז הם ישבו בחדר ישיבות הממשלה, שמעו אותו, חצו את הכביש, הגיעו לכנסת והצביעו בעד. אבל הקרה עוד משהו, כי כשהגעתי לוועדה ואמרתי, רגע, אני רוצה חוות דעת משפטית, מה זה עושה מבחינת המשפט הבינלאומי, ומה זה עושה מבחינת המצב של מדינת ישראל בהאג, התחילו לצעוק עליי, את מלשינה להאג. זאת אומרת, כבר אי אפשר לנהל איזשהו דיון, ולבקש מידע לפני שמחוקקים. לא תגידו אחרי. לא תגידו זה מבצע צבאי, ונאלצנו לעשות פעולות וככה. בואו ניתן להתנה, שאנחנו נבדוק את זה בינינו לבין עצמנו, ולא צריך לרוץ לחול. לפני חקיקה, שידעו חברי הכנסת על מה הם מצביעים. בקיצור, לכן אני מגיעה למערכת הבחירות הזאת, במצב שהוא מבחינתי ברמה אישית מורכב יותר, בשנת 2015 הקמתי ביחד עם הרצוג את המחנה הציוני, 4 שנים אני מדברת בשם המחנה הציוני, לא אני הייתי המועמדת, עכשיו אני חוזרת לתנועה שהקמתי עוד ב-2013, אבל 4 שנים בעצם השארתי אותה בצד, ובחזית היה המחנה הציוני. אני מאמינה גדולה בחיבור של כל האנשים ששותפים לדרך שלנו כדי לייצר מהפך. אני מאמינה שמהפך אפשרי. הוא אפשרי עכשיו כי יש הרבה יותר מפלגות שגם אם הן היו רוצות לשבת בממשלה, לא יוכלו לשבת עם ראש ממשלה אחרי שיש החלטת יועץ להגיש כתב אישום. מהפך אפשרי כי יש מפלגות בימין שיכול להיות שלא עוברות את אחוז החסימה, אז מה שנדמה לנו שהגוש שם יש לו יותר, יכול להיות שזה יתפורר. יש אפשרות למהפך כי נתניהו עצמו, כשרצה לדחות את הבחירות, אמר בקולו, יכול להיות שלא תהיה כאן אותה ממשלה. והוא פחד ללכת לבחירות, הוא לא רצה ללכת לבחירות. אני מודה ששיגע אותי שכל הפרשנים אמרו, לא, לא, הוא נורא רוצה בחירות, והוא בטוח שהוא ינצח, והוא סתם אומר. אז יש כאן סיכוי, והאחריות היא שלנו. אז אני רציתי שהמחנה הציוני יהיה בסיס לעוד חיבורים, גבי החליט שלא מתאים לו, אבל עדיין יש עוד שחקנים על המגרש שאני מאמינה שהם באו בתום לב, שהם רוצים לעשות מהפך, ושברגע הקובע, שזה עוד שבועות ספורים, גג, יקבלו את ההחלטה הנכונה. כי אחרת תהיה מפלגה אחת, הליכוד, שהיא מפלגה מאוד גדולה, ואם המפלגה השנייה בגודלה תהיה 15-16 מנדטים, יהיה מאוד קשה גם לנשיא בסיטואציה כזאת בעצם לגשר על הפער הזה, גם אם יהיו המלצות יותר מהצד שלנו, שגם זה יהיה קשה. אוקיי, טוב. אז עכשיו מקום לשאלות, אבל בכל זאת היה חשוב לי לשתף אתכם מה ככה הדרייב שגורם לי, גם אחרי על ההיסטור 20 שנה בפוליטיקה, עדיין לצאת מהבית ולדבר איתכם באותה אנרגיה, כעס והתרגשות שמלווה אותי כל פעם שאני רואה עוד חקיקה כזאת, או עוד אמירה כזאת, או עוד שלט חוצות כזה, או עוד פוסט כזה, או עוד ציוץ כזה, שבעצם משנה אותנו מבפנים. אז הדרך בעיניי היא מאוד פשוטה, החזון הוא מאוד פשוט, לא צריך להמציא אותו מחדש. מגילת העצמאות, מדינה שהיא מדינת העם היהודי עם שוויון זכויות לכל אחד ואחת מאזרחיה. שני הצדדים של המשוואה, יהודית ודמוקרטית, מדינה בטוחה בוודאי, מושיטה את ידה לשלום בוודאי, ובארץ ישראל. עכשיו, יהודית, חברים, זאת לא מדינת הלכה. כי כשקיצרנו את מדינת העם היהודי ליהודית, אז זה נשמע כזה מדינה עם כיפה. לא, זה לא. ולכן לא צריך לתת את המונופול על היהדות של מדינת ישראל למפלגות חרדיות. הסי שלהם בעניין הזה לא יותר טוב, נכון, מאשר מה שכל אחד מאיתנו יכול לומר. והסיפור שבו המונופול ניתן למפלגות חרדיות ולרבנות, בעצם מה שזה עושה לדור צעיר, שזה כבר דור הילדים שלי, זה דווקא רצון להתרחק מהיהדות אם ככה היא נראית. אתם יכולים לראות את פניי כאן, אבל ליד הבית שלי בסיבוב לסופר הורידו את הפנים שלי משלט שקורא לאיחוד כל המחנה, כי זה עיריית בני ברק. מה אפשר לעשות? אני גרה על הצומת של תל אביב, רמת גן, בני ברק. עכשיו, חוסר הנכונות לקבל את האחר, לכפות את הדעה, ולהשתמש בחולשתו של ראש ממשלה שרוצה לשרוד בכל מחיר, בעצם לוקח את מדינת ישראל שמדינת העם היהודי למשהו שהוא משהו דתי. דרך אגב, דתי גם לא לפי הבנתי. אני מאמינה גם שהיהדות היא אחרת. אבל הדבר הזה הוא דבר שלוקח אותנו אחורה. מדינת ישראל שצריכה להיות חלק מהעולם החופשי, מדינה ליברלית, הופכת להיות יותר ויותר דתית, יותר ויותר עם הקצנה דתית, ועם יותר ויותר שליטה שלהם על אורחות חיינו. ואני ממש בעד לכבד אחד את השני. בשכונה שלי, בתוך תל אביב, יש גם ישיבה. וזה בסדר, אנחנו חיים בשכנות. אני לא דורשת מהם דבר לשנות באורך חייהם, ולא יכול להיות שימנעו מאישה להיות על שלט, דרך אגב פנים, אפילו לא עם שיער. אני לא שרה מאש בשלט, אני לא עושה שום דבר. אבל על זה גם הסיפור. כי אנחנו רואים את זה באלף ואחד דברים, לא רק בסיפור הקטן הזה, שבמקרה קרה השבוע בשלט. אז מדינה יהודית היא מדינת העם היהודי, שוויון הוא ערך. שוויון הוא ערך גם יהודי, ואהבת לרעך, זה לא המצאה של החוקה האמריקאית, זה חלק מהערכים היהודים שלנו, ולכן אין התנגשות בין מדינה יהודית ודמוקרטית. ודמוקרטיה זה לא הרוב קובע, אלא זה מערכת ערכים ואיזונים ובלמים וזכויות של האזרח וחובות של ממשלה לתת לאזרח. זאת דמוקרטיה. אוקיי, אז לשמור על ישראל יהודית ודמוקרטית ובטוחה, אני צריכה רוב יהודי. מדינה עם רוב יהודי מוצק הכרחית כדי לשמור על מדינה יהודית. בלי רוב יהודי אין מדינה יהודית, ולכן כשאני מסמנת בווייז שלי, בג'י-פי-אס, את היעד של יהודית דמוקרטית ובטוחה, אני רוצה לעצור בתחנה. אני מעדיפה בתחנה הזאת להיפרד מהפלסטינים לשלום. מיליונים מהם שחיים בעזה וביהודה ושומרון. להיפרד, ואני רוצה גם לשים גבול, ואני מעדיפה להגיע להסכם. אבל הסכם הוא לא תנאי מבחינתי. כי ברגע שאני אומרת שאני חייבת הסכם, אני הופכת להיות בת ערובה של הצד השני. ומדינת ישראל קמה אחרי החלטת החלוקה של האום, בלי שהערבים רצו. אז אם יש בעיה עם הפרטנר, במשל הווייז, פקק תנועה. אז או שאנחנו עוצרים, או שאנחנו מחפשים נתיבים חלופיים, אבל אנחנו לא עושים דבר אחד, אנחנו לא חוסמים לעצמנו את הדרך. ומה חוסם לנו את הדרך? הממשלה, שלוקחת אותנו לווייז אחר לגמרי, ותבנה עוד ועוד התנחלויות, כדי למנוע מאיתנו להיפרד מהפלסטינים. ושלא יבלבלו אתכם, תכף נדבר גם על ביטחון, התנחלויות לא נותנות ביטחון. התנחלויות הן חלק מחזון לגיטימי, הוא לא שלי, אבל כדאי שנניח אותו על השולחן, שזה הווייז הלאומי של הממשלה שלנו, של ארץ ישראל, על חשבון המדינה היהודית והדמוקרטית. ואם אני עוצרת בתחנה של ההיפרדות מהפלסטינים, הם עוצרים בתחנה של ההיפרדות מהדמוקרטיה. עם הדיניין, לפעמים הם אומרים את זה בקול, לפעמים גם לא כל כך רואים את זה ולא כל כך מרגישים את זה. זה בעוד חקיקה קטנה, בעוד התבטאות, בעוד לצייר את בגץ כמשתף פעולה עם האויב, ועוד אלף ואחד דברים שאנחנו רואים כל יום. ולכן יש כאן שתי דרכים בסיסיות בנושאים המהותיים ביותר. ואני מקווה שגם אתם תדרשו מכל מנהיג, מכל ראש מפלגה, שמגיע לשאול קודם כל באיזה משתי הדרכים הוא בחר. עכשיו, יש עוד נושאים בסדר היום, ואני כבר רואה את החולצות שלכם, ויש לכם נושא שהוא נושא מרכזי בסדר היום שלכם, ואני אתייחס אליו, אני מניחה שזה האסדות, ואני נתתי מרצוני בתנועה, בתוך המחנה הציוני, ליעל כהן פרה, נציגת התנועה הירוקה, בעצם מקום, כיסא בכנסת, והיא עשתה פעולה מדהימה, במהלך תיקונת הכנסת, וכמובן שזה נושא שהוא נושא שעוסק בחיים שלכם ובבריאות שלכם, ואני מראש כבר נותן של כולם, מי שגר יותר קרוב יותר, ואני מראש נותנת לכם דף לבן עם חתימה שלי, מה שאני אף פעם לא עושה לאף אחד, בעצם לא לכם, ליעל מה שהיא תכתוב שם מקובל עליי, גם על הרחקת האסדות וגם על זה שיבחנו מחדש את טענות הביטחון אחרי שהם כבר בעצם הוכחו כלא נכונות. אבל אחרי שהתייחסתי, אני אומרת שיש משהו שמאפיין דווקא את הימין, ויש משהו שפחות מאפיין את המרכז. קודם כל, להיות במרכז זה השקפת עולם. זה לא וקום בין ימין ושמאל. אלה שמאלה לי, אלה ימינה לי, אז אני בסדר. באתי ללקט מנדטים מהאמצע. השקפת העולם שלי כמרכז אומרת גם וגם, גם יהודית וגם דמוקרטית. ולכן אני מתנגדת לחוק הלאום, לא בגלל שהוא קובע שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, אלא בגלל שהוא מוחק את זה שהיא גם דמוקרטיה, ויש בה שוויון. והתפיסה ביטחונית היא גם ביטחונית וגם מדינית. אין סיפור כזה של תנו לצהל לנצח ומחר זה יספיק. הרי הם הבטיחו. ביבי עמד ב-2009 באשקלון, אמר אני אנצח את החמאס. בסוף הוא זה שגם שילחר מעל 1,000 אסירים בשביל גלעד שליט, וגם משלם עכשיו, מחר, מחרתיים, תעבור המזוודה עם הכסף לחמאס. אף אחד לא רוצה היום לכבוש מחדש את עזה. הם יצעקו נגד ההתנתקות, אבל אף אחד מהם לא רוצה עכשיו 2 מיליון פלסטינים על הראש שלנו. ולכן לכל מהלך צבאי צריך להשלים אותו במהלך מדיני. ולכן גם המתקפות בסוריה שאנחנו תומכים במתקפה, אנחנו מתנגדים לברברת הזאת עכשיו שמספרת ביהירות, הנה הראינו לכם ותקפנו אתכם, אני 10 שנים שתקתי אחרי הפצצת הכור בסוריה, למרות שהיו 3 מערכות בחירות ותאמינו לי, יכולנו לגזור קופון. אז אין לנו בעיה עם מתקפה צבאית, זה רגל אחת, אבל צריך רגל מדינית מסיימת. ובבחירה בין המשוגעים באזור לבין היותר מתונים, אני בוחרת במתונים. החמאס זה ארגון טרור אסלאמיסטי דתי קיצוני, אין איתו תקווה לשלום. בצד השני, אבל יש גורמים חלשים, ויש לנו סכסוך איתם, וכנראה שהם לא עשו את כל הטעויות שבעולם שניתן היה לסיים את הסכסוך. אבל הם עדיין משתפים איתנו פעולה ביטחונית, אז לא עדיף לנסות ולקדם אותם לעזה במקום לשלם לחמאס. או אם יש לך מערכת ירסים כזאת טובה עם טראמפ ועם פוטין, לא כדאי שחוץ מתקיפות צבאיות מעט לעט, כדאי שנדאג למה קורה ביום שאחרי, שכבר קורה כאן ועכשיו בסוריה. זאת אומרת, התפיסה שלנו אומרת כוח צבאי כשצריך, נגד הגורמים האסלאמיסטים הקיצוניים, נגד אלה שיש לנו מלחמת דת איתם, כי מלחמות דת הן לא פתירות, אבל חייבים גם רגל מדינית מסיימת שאין לממשלה הזאת. אז זאת המשמעות של להיות במרכז. ולמה אני אומרת את כל זה? כי התחלתי לומר מה ההבדל בינינו לבין הימין. לימין על גווניו, 100 קיצונים ביותר, מדניאלה וייס ועד הליכוד, יש סדר עדיפות. בחירות 2015, כיכר רבין, דניאלה וייס מביאה אוטובוסים, בשביל לתמוך בביבי, שכבר הסכים לנהל מסע ומתן על גבולות 67 והיא יודעת את זה. נפתלי בנט עומד על הבמה, מנגן ירושלים של זהב, וכל המנדטים עוברים ממנו לביבי, שרק ככה הוא ניצח. ביבי לא לקח מאיתנו אפילו לא כל אחד בבחירות 2015. אבל אצלנו, סיפור אחר, כי אצלנו יש תלונות למה המנהיג הזה ככה, ולמה מספר 3 ברשימה אולי מדי סוציאליסטית, ולמה הוא ככה, וזה אני אוהב יותר וזה פחות, ויש לנו, אנחנו רוצים עכשיו לטפל בנושא של יותר צמצום פערים חברתיים, שזה נושא נורא חשוב. אבל כך לא עם 4 מנדטים של ציבור מהמרכז שמאל, החזיק את הממשלה הזאת. אז זה שווה את זה? ולמה אנחנו לא יכולים לעסוק בצמצום פערים חברתיים? זה לא באג'נדה שלנו, בוודאי שזה באג'נדה שלנו. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, לא יכולים לעשות 2 דברים, המנהיגים. אנחנו לא יכולים לעשות משהו אחד, ואתם לא יכולים לעשות משהו אחר. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להתאחד, ולא משנה עכשיו באמת מי יעמוד בראש, כל עוד זה צוות שיודע לעבוד ביחד ושותף למטרה, והציבור שלנו לא יכול להרשות לעצמו להרים ידיים או להגיד אני מחלק את הקול שלי למישהו או למישהי שלא התחייבו על הדרך שאני עכשיו פירטתי בפניכם. וחלק ממה שגם אני מודה מרגיז אותי מבחינת המנהיגים שקיימים בתוך הגוש שלנו זה שחלק עסוקים בלחקות את ביבי. לא מספיק לנו מנהיג אחד שאומר שכל מי ששמאל עלי הוא בוגד, אנחנו צריכים עכשיו שאחרים אצלנו יתייצבו, כי זה הולך ככה, ביבי אומר כל מי ששמאל עלי הוא בוגד, ואז מתייצב לידו יאיר לפיד ואומר לא, 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 אני מרכז, כל מי ששמאל עלי הוא לא בסדר, הוא אומר לא, אני לא קורא לו בגד, אבל הוא שמאלן, ואז מתייצב אבי גבאי ואומר, שמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים. כאילו, מה זה? זה משטפיות, שיתוף פעולה, עם מה שביבי עושה לנו. עכשיו, יש לנו סיפור, יש לנו דרך, היא גם הצודקת. למה אנחנו עסוקים בלחפור בפצעים של עצמנו? בלהגיד שאנחנו צריכים להתפכח. ממה אנחנו צריכים להתפכח? הם מדברים על פושעי אוסלו, אבל מסתמכים על אוסלו. הרי כל התוכניות של בנט הן מבוססות על זה שקיימת רשות פלסטינית שהומצאה באוסלו. ואם היא תתפרק, יש לנו עכשיו עוד 4 מיליון פלסטינים על הראש. הם יוצאים נגד ההתנתקות, אבל בחיים אף אחד מהם לא יעלה על דעתו לבנות מחדש את גוש קטיף, כי הם יודעים שזה טירוף. אנחנו לא השלמנו את המשימה שלנו. זה לא אומר שלא טעינו, או כל אחד מאיתנו טעה בקבלת החלטות, אבל לא טעינו לא בתפיסת החזון שלנו, ולא בדרך הכללית שאנחנו הולכים בה, לא בצורך להיפרד מהפלסטינים, לא בצורך שישראל תהיה מדינה עם גבול, לא בצורך לשמור על הדמוקרטיה במדינת ישראל, ולא בצורך לשמור על מגילת העצמאות ועל כל מה שהיא אומרת עבור כל אחד מאיתנו. למה אנחנו בכלל נכנסים לאיזה פוזיציית התנצלות, אינוחות, אינעימות? למה? כי הם קוראים לנו ככה? עכשיו באמת, אני כל חיי הפוליטיים משקפת, הנאום הזה שנתתי לכם דומה מאוד לנאומים שנתתי בקדימה, מפלגת המרכז הגדולה בישראל. רק אני עכשיו לא מוכנה לשתף פעולה ולהגיד לא, לא, תקראו לי רק מרכז ואל תקראו לי משהו אחר, כי אני לא מוכנה לשתף פעולה עם הדבר הזה. בקיצור, חברים, אני מאמינה שבבחירות האלה אפשר לעשות מהפך, ואני בטוחה שאם לא נעשה מהפך בבחירות האלה, החשוד בפלילי, ראש הממשלה שלנו, ירסק את הדבר הבא בדרך, שזה היועץ המשפטי לממשלה, המוסד של היועץ המשפטי לממשלה, יחד עם בתי המשפט. הוא עשה את זה למשטרה, זה הולך פשוט, הוא הולך במסלול שהתיק שלו עובר. התחיל במשטרה, תקף אותם, עבר ליועץ המשפטי לממשלה, תקף אותם בתחכומו, השמאל רודף את היועץ המשפטי לממשלה, מאוד מתוחכם המסר הזה, ויעבור אחר כך לבתי המשפט. אנחנו פשוט לא, גם מי שחושב שנתניהו מדינאי בסדר, והוא עושה דברים טובים, לא כל רע. אבל הנזק הכבד הזה, ישראל לא יכולה להרשות לעצמה את ראש הממשלה הזה, לא בגלל השחיתות, לא רק בגלל השחיתות, אלא בגלל בגלל השחיתות הזאת הוא מנסה לייצר כאן מדינה, הוא טוען שתופרים תיקים במדינה שלנו, טענה שמחר יגיד הגנב ומחר יגיד ראש ארגון הפשע. זאת אומרת, אני לא חיה במדינה שתופרים בתיקים, אבל ראש הממשלה שלי אומר שכן. אתם מבינים? אנחנו צריכים כל אחד ואחת מכם כדי שישכנעו אחרים, כדי שיבואו. האתגר שלי במסגרת התנועה הוא בוודאי אתגר לא פשוט עכשיו. אבל אני גם מאמינה בדרך, אני בטוחה בה, וגם מאמינה שעוד חברים מתוך המחנה הזה בסוף יבינו שצריך לשלב ידיים וללכת ביחד. תודה רבה ושאלות.